פסוק ב'. כדי שהקריאה תהיה שלמה, נחזור לפסוק א', וידבר השם אל משה לאמור. דבר, פסוק ב', דבר אל כל עדת ישראל. מה? בני ישראל. טוב, לך יש ספר. כל עדת בני ישראל, ואמרת עליהם, או, תודה רבה. קדושים תהיו, כי קדוש אני השם אלוהיכם. אז אנחנו עוד בפרק י"ט, מה כל כך מסובך? פרק י"ט. אתה יודע איפה זה פרק י"ט? האם אתה יודע כיצד מוצאים פרק בחומש? כן או לא? תענה. כן, יפה. איך מוצאים? לא, זה כתוב למעלה. אתה רואה שמה בשורה העליונה? מעל העמוד? תסתכל מעל העמוד. כן. אתה רואה שכתוב למעלה מספר? לא, סליחה, מעל העמוד. לא, לא איפה שאתה שם את האצבע, לא, אלא מעל השורה, מעל הדף, בחלק העליון. אתה רואה שמה כתוב ויקרא י"ט? זו. אז שמה זה המספר של הפרק. ככה מוציאים. ידעת את זה לפני שאמרתי לך את זה? בסדר, אוקיי. עכשיו, דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת עליהם. קדושים תהיו, כי קדוש אני השם אלוהיכם. אז בפעם שעברה עסקנו הרבה במושג של עדת, כל עדת בני ישראל. מדוע האמירה קדושים תהיו צריכה להיאמר על רקע של כל עדת בני ישראל? והסברנו, כן, דברה שהיא פרשה זו נאמרה בהקהל, הכוונה שהקדושה מושגת דווקא מתוך שייכות לקהל. אבל לא הסברנו עדיין מהי הקדושה. אבל דבר אחד ברור כאן, זה מהי המוטיבציה של הקדושה. קדושים תהיו, מדוע? כי קדוש אני. אז הסברנו את זה כך, שבעצם זה כביכול שריבונו של עולם אומר, מכיוון שאני קדוש, אינני יכול להשתעשע אלא עם קדושים. ומכיוון שאני הקדוש היחיד, אז אני מבקש מכם שגם אתם תהיו קדושים, ואז נוכל לשחק ביחד. או? זה הביטוי. למה זה לא כל כך ברור? פרשנה דבריך. שהקדוש ברוך הוא קדוש מוחלט, ואנחנו לא קדושים מוחלטים, אתה צודק. לכן באמת חז"ל מיד מוסיפים, יכול כמוני, קדושים תהיו כמוני, תלמוד לומר, אני השם אלוהיכם, קדושתי למעלה מקדושתכם.
אז איך נשחק?
אז איך נשחק? נשחק במרחק. כלומר, ראינו למשל בספר, בפרשת בחוקותיי, והתהלכתי בתוככם. אז חז"ל אומרים, מה זה והתהלכתי בתוככם? אטייל עמכם בגן עדן, ולא תזדעזעו ממני. יכול לא תראו ממני. תלמוד לומר, אני השם אלוהיכם. כלומר, זה שעשוע עם כבוד. מה, הפסוק? הפסוק מי? אה, זה בספרה. כן? עכשיו, אם כך, יש פה לפחות איזושהי מגמה שעולה מהכתובים, גם אם זה עדיין לא לגמרי ברור, אבל יש פה איזה מין רצון של הבורא, שהנברא יתוודע אליו, ותהיה איזה מין שותפות, איזה מין שעשוע כזה. אבל זה כבר ענינו. כן, אבל אנחנו לא נחזור לזה עכשיו. אנחנו עכשיו מנסים להבין את הפסוק. בסדר? עכשיו, אנחנו מנסים, כלומר, מה נאמר בפסוק? בפסוק נאמר שכוונת הבורא שיצטרפו אליו הקדושים, על מנת שנוכל להשתעשע ביחד, כן? יש ביטוי כזה, שהקדוש ברוך הוא משתעשע עם הצדיקים בגן עדן. בסדר?
עכשיו, למה מרחק?
מה?
למה במרחק?
אז הוא, למה מרחק? המרחק הוא הכרחי כדי לשמור על הנברא. כלומר, בניגוד למה שמקובל בכל התנועות המיסטיות, במיסטיקה המזרחית או המערבית, לא משנה, בכל מיסטיקה שהיא, ששם יש איזו השתוקקות של הנברא להתבטל, למות בעצם, להיכלל בתוך האלוהות, ובזה בעצם יש האדרה של המוות. זה מוות מתוק, אבל זה מוות. כן? Kill me softly. יש שיר כזה, נכון? זאת אומרת, הרצון להיאפס, להיכחד. התפיסה הזאת היא פסימית. כי בתפיסה הזאת, אז בעצם אין... בעצם זה אומר שהבריאה הייתה כישלון. שהבריאה זה דבר שבדיעבד, עדיף לבטל אותו. כיוון שהקדוש ברוך הוא, לפחות לפי התורה, הוא מי שבורא את העולם, אז הוא מעוניין בקיומו. אנחנו אומרים את זה בתפילת הנעילה, כי לא תחפוץ בהשחטת עולם. זאת אומרת שהמטרה היא לשמור על הנברא, לכן צריך שיהיה מרחק.
אבל יש לנו מדרש, הוא אומר שהקדוש ברוך הוא אמר לדמי לרבה בנבד אל דוד.
הטייל עם בכם,
נכון? יד ביד.
לא כתוב יד ביד, לא כתוב יד ביד.
נטייל עמכם.
כן, נטייל. כן, הביטוי לטייל...
לא יד ביד, אני לא זוכר.
לא, לא כתוב יד ביד, זה ביטוי שאתה שמעת בדרשה, אבל... אבל במדרש לא כתוב כך. כן? אבל יש כמה מדרשים כאלה, שבאמת אנחנו רואים שיש מטרה של הטיול. טיול זה דבר מאוד מעניין. מה ההבדל בין טיול לבין הליכה? נגיד, אני הולך ממקום למקום. המטרה שלי היא להגיע אל המקום. כך שהדרך בעצם היא תרחה. אם אפשר לקצר את הדרך, עוד יותר טוב. כי המטרה היא היעד. לעומת זה, בטיול, עצם ההליכה היא המטרה. לכן אין עניין לקצר. כמה שהטיול ארוך יותר, כך כיף יותר. כן, מה אתה אומר?
קראתי בספר שלך של יצוד ההוויה.
כן.
שהוא אמר שם על קדושים תהיו, הוא אמר שם, בכל עם יש קדושים, יש קדוש
כן.
פה וקדוש שם.
נטיפות של קודש יש בכל כן, אומה,
אבל
כן.
אבל עם שהוא...
קדוש?
לא קדוש. אין כזה.
נכון, נכון.
אז הוא מסביר שיש קדוש. זאת אומרת שהקדושה קיימת.
על מה אתה מקשה?
שאמרת קודם
שיש
איזשהו קדוש במזרח...
שכאילו אתה אומר, אתה מקשה על מה שאני אמרתי, שבמיסטיקה, שבמזרח ובמערב, המטרה היא להתבטל באלוהות. כן? ואילו הרב קוק... בפסקה שראית מצוטטת בספר, אומר שיש נטיפות של קודש אצל כל אומה ולשון. אם כן, יש קדושה אצל האומה. שובה, לא אמרתי שאין קדושה אצל האומה. אני רק אמרתי מה הם חושבים על הקדושה. הם חושבים שהמטרה של הקדושה זה האפסיות. זה להיאפס, להיעלם. בסדר? טוב. אז אם כן, דבר אל כל הדת בני ישראל ואמרת עליהם, קדושים תהיו, כי קדוש אני. זאת אומרת, המטרה היא המפגש. אז צריך באמת לתת להרחיב את הנקודה הזאת. אם אנחנו מסתכלים בספר בראשית, כאן אני צריך לחזור קצת אחורה אל ספר בראשית, דברים שכבר למדנו, אבל הם פה מתבקשים. יש לכל אחד מימי הבריאה תכנון ומטרה, נכון? יש תוכנית, יש ביצוע של התוכנית, יש שיפוץ וכדומה. ניקח כדוגמה, נאמר ביום הראשון. ביום הראשון התוכנית היא יהי אור. הביצוע היה ויהי אור. השיפוט וירא אלוהים את האור כי טוב, ויבדל אלוהים בין האור ובין החושך, ויקרא אלוהים לאור יום ולחושך קרא לילה. זאת אומרת, כל הדברים האלה הם השיפוט והתוצאה של השיפוט, כלומר, מה שיוצא מזה. והשלב הרביעי, ויהי ערב, ויהי בוקר יום אחד, שהוא הסיכום. אם כן, הבה נסכם. בכל יום יש ארבעה שלבים. תוכנית, ביצוע, שיפוט וסיכום. כך הוא גם לגבי היום השני. לגבי מה שמעניין אותי עכשיו זה רק השלב הרביעי, הסיכום. ביום השני אנחנו רואים שיש סיכום, ויהי ערב, ויהי בוקר, יום שני. כמו כן ביום השלישי, ויהי ערב, ויהי בוקר, יום שלישי, נדמה לי. ובסיומו של הרביעי נאמר ויהי ערב, ויהי בוקר, יום רביעי. וכן ביום החמישי, ויהי ערב ויהי בוקר יום השישי. נפלא. ויחולו השמיים והארץ וכל צבעם, ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה, ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו. כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות, ויהי ערב ויהי בוקר יום השביעי. נכון? לא נכון. הפסוק הזה לא קיים, לא נאמר ויהי ערב ויהי בוקר יום השביעי, אלא מה כן נאמר? סברי מרנן. עכשיו, מדוע זה לא נאמר? משום שהיום השביעי לא יסתיים. כלומר, אם אנחנו נבין מה המסגרת של שבתוכה נמצאת ההיסטוריה האנושית לפי התורה, נאמר שההיסטוריה האנושית נתונה בתוך היום השביעי. כלומר, באיזה יום של בריאת העולם אנחנו עכשיו? ביום השביעי, יפה. כמה זמן אנחנו ביום השביעי הזה? אלפי שנים. זה מזה אלפי שנים, אולי אפילו יותר, שאנחנו נתונים בתוך היום השביעי. עכשיו, המשמעות של הדבר הזה היא שאנחנו עוד לא השלמנו את המשימות של היום השביעי. מהי המשימה של היום השביעי? לא. הקדוש ברוך הוא שובת, זה נכון. מאז אנחנו עובדים. כלומר, מי עובד בעולם? לא הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא כבר שובת כבר אלפי שנים. לא עושה כלום. נכון? לא מתערב במה שנעשה. לא, לא עושה. לא, איפה? מה הכתוב? זה בין זיווגים, זה הדבר היחיד. כלומר...
מפתח.
מה מפתח?
פרנסה, גשם, כן,
אבל כל הדברים האלה, כן, אבל כל הדברים האלה פועלים דרך הטבע. זאת אומרת, אין פה התחדשות של החוקיות. הנתונים הם אותם הנתונים. לפעמים הקדוש ברוך הוא עושה נס, קוראים לזה בעברית שלנו, חילול שבת. נכון? זה חילול שבת. מדוע הוא מחלל את שבתו? לפעמים נישום, פיקוח נפש. יש פיקוח נפש של ההיסטוריה, של התוכנית ההיסטורית. אז מדי פעם הקדוש ברוך הוא מחלל את שבתו והוא מתגלה. אבל באופן כללי המסגרת הכוללת היא השבת. כלומר, המשימה של היום השביעי איננה מוטלת על הקדוש ברוך הוא, היא מוטלת על הנברא. מה על הנברא לעשות? אז למשל, ביום הראשון נאמר יהי אור, ביום השני יהי רקיע, ביום השלישי תדשי הארץ. מה צריך לעשות ביום השביעי? אז זה כתוב מפורש. ויברך אלוהים את יום השביעי, ויקדש אותו. כלומר, המשימה של היום השביעי היא המשימה של הקדושה. איפה היא באה לידי ביטוי? כתוב כאן.
הקדוש ברוך הוא עשה את זה.
מה? מה הוא עשה?
הוא ויקדש אותו. לא אנחנו.
ויקדש, התוספות במסכת קידושין. אומר שהביטוי מקודשת לי, משמעותו מזומנת לי. מזומנת לי. לא מיוחדת, מזומנת. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא זימן את היום השביעי. זאת אומרת, יש הזמנה למישהו בתוך היום השביעי שהוא צריך לעשות משהו. לא, אם תבדוק טוב טוב. ביום השישי נאמר על האדם, ויאמר אלוהים, נעשה אדם, נכון? התוכנית הייתה לעשות את האדם. האם הוא עשה את האדם? לא, לא. כתוב אחר כך, ויברא אלוהים את האדם. כלומר, הוא לא עשה אותו, רק ברא אותו. אז אם כן, האדם חצי עשוי. מה? ההבדל הוא עצום. עשוי, זה עשוי עד הסוף, זה גמור. כמו שאתה אומר, למשל, ועשתה את ציפורניה. מה זה לעשות את ציפורניים? לקצוץ אותה.
לקצוץ
אותה. כן, זה מחלוקת תנאים, מה שאתה אומר. אבל ההלכה היא, ועשתה את ציפורניה, היא דווקא גומרת, משייפת, עושה אותם יפות.
עושה אותם יפות?
כן.
אבל כל הרעיון שהיא תתנבל.
נכון, אז, זה, אז כל הרעיון שהיא תתנבל, אז זה מוזר. איך בתוך כל הניבול הזה אומרים לה דבר אחד יפה לעשות? כי זה עוד יותר מכוער, לראות מי שהיא מכוערת עם משהו יפה. למה דווקא הציפורניים? זה נושא שאיננו קשור לשיעור. עכשיו, כי כל המטרה שלי עכשיו היא להסביר את המשמעות של המילה לעשות. בסדר? לכן אני בתוקף מסרב להיגרר לפרשנות של פרשה אחרת. והיית צריך להבין את זה לבד. אז אם כך, ועשתה את ציפורניה, אם כן, עשייה. אז אם כן, ויאמר אלוהים, נעשה אדם, האדם היה צריך להיעשות.
רגע, זה מוכר לברור?
לברור, אם כן, זה רק חצי עשייה. זה התחלה.
זה לא שאני מבין, מה
ההבדל? זאת אומרת שאדם, שאדם עוד לא הושלם.
מאיפה אתה לוקח שלברור זה רק חצי עשייה?
מאיפה אני לוקח שלברור זה רק חצי עשייה? זה
למה... בראשית ברא אלוהים.
נכון.
שם ואתה רק חצי עשייה.
נכון, ואיך היא הייתה? תראו בבואו. זה עשוי? תאו ובואו זה עשוי? זה רק בלגה. זה רק לסדר, לשפץ, לשייף.
בסדר, אבל הוא ברא את הכל.
ברא את, את החומר, כן, חומרי הגלם.
הכל קיים.
כן, את ההתחלה, זאת אומרת, את הנתונים. נתוני הפתיחה קיימים. יש הכל, הקדוש ברוך הוא נתן לאדם את כל נתוני הפתיחה. אבל האם הוא השלים את עצמו? תשובה, לא. האדם הוא בלתי מושלם. ולכן נאמר, ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה. מה זה מלאכתו אשר עשה? עולם הטבע, כמו שכתוב ביום השישי, נכון? שוירא אלוהים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. אז אם כן, ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה. וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה. ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים. כלומר, זאת אומרת שהוא השאיר את העבודה באמצע. זה כמו לדעת שהתחיל איזושהי מלאכה, השאיר את זה בלתי גמור. אשר ברא אלוהים לעשות. כלומר, נשאר משהו שצריך לעשות. מהו הדבר שנשאר ושצריך לעשותו, שלא, שהיה מתוכנן להיעשות ולא נעשה? הלא הוא האדם, נכון? זאת אומרת שהפעולה של היום השביעי מיוחדת לאדם. החתולים...
לעשות אדם.
כן, האדם צריך לעשות את עצמו. זאת אומרת, יש משהו שעוד לא נגמר. בעוד שהחתולים, מאז שיש חתולים בעולם, כמעט ואין שינויים. יש מוטציה פה, מוטציה שם. אבל בסופו של דבר, החתולים שבפירמידות, שמצאו אותם חנותים, והחתולים של היום, זה אותו דבר. רק אומר מיהו עם מבטא מצרי עתיק, של כתב חרטומים.
סיימי.
יש לו בכתב חרטומים, הוא אומר מיהו. אבל, והזה שלנו עושה מיהו במבטא ישראלי, לא יודע. אבל זה פחות או יותר אותו הדבר. מה שאין כן האדם, שהוא עדיין בשלבי התפתחות. לא סיים את ההתפתחות שלו, לא הביולוגית. ההתפתחות הביולוגית היא פחות או יותר גמורה מזמן. למרות שיש קצת שינוי.
מה רב מתכוון
למשרתים? אבל, אני לא אספקתי עוד להגיד, אבל מה שלא הסתיים עדיין, זה ההתפתחות התרבותית, המנטלית, שכלית, הרבה דברים. כלומר, אדם של היום ואדם שלפני 200 שנה אינם מבינים אחד את השני. וזאת משום שהאדם הוא הבעל חיים היחיד שעדיין מתפתח. בגלל שהאדם, האדם איננו כולל רק את הממד הביולוגי שלו, אלא גם את הממד התרבותי שלו. מה שבא לי לביטוי בין היתר, בעובדה שיש לאדם בגדים. אנחנו הבעל חיים היחיד שמתלבש. לא שמלבישים אותו כמו כמה פודלים מסכנים שמתחזרות אליהן כמה זקנות. כן? אלא האדם הוא היחיד שיוזם תוספת על הטבע. ומה שמאוד מעניין זה שיש באדם דבר מפתיע ביותר, האופנה. זאת אומרת שהביגוד משתנה. זה נתון, לא יודע אם זה טוב או רע, זה נתון. זה נתון שהאדם כביכול עדיין מחפש מהו הלבוש שלו.
לא, כי אם זה שווה התפתחות, זה טוב. אם זה גורם
אני לחפש. אני לא יכול להגיד על נתון שהוא טוב או רע, הוא נתון. וככה הקדוש ברוך הוא ברא את האדם, מתלבש. ואצל נשים התחושה הזאת היא עוד יותר חזקה. ידוע שאישה פותחת ארון מעלה בגדים ואומרת...
אין לי מה ללבוש.
אין לי מה ללבוש. זאת אומרת שאצל הנשים התחושה שהזהות האנושית טרם מושלמה היא עוד יותר חזקה מאשר אצל הגברים. אבל אף אחד זה קיים גם אצל הגברים. אנחנו לא מתלבשים בדיוק כמו אבותינו ואבות אבותינו מלפני אלפי שנים וכו'. בסדר? אז יש משהו שמשתנה.
אז לא פרימיטיביים?
פרימיטיבי, לא יודע, מתלבשים אחר. מה זה פרימיטיבי?
אנחנו מתקרבים, אתה אומר שזה התפתחות, זאת אומרת שכל מי שאנחנו מתקדמים יותר, הם פרימיטיביים, אמרתם?
יכול להיות, אני לא יודע. כלומר, זה צריך לבדוק, האם האדם המכונה פרימיטיבי היה נחות מאיתנו, הוא עליון מאיתנו? מן הסתם שהתשובה היא שבדברים מסוימים אנחנו טובים מהם, ובדברים אחרים הם טובים מאיתנו. נכון. מה?
האדם בהתחלה הוא גם לא היה לבוש.
האדם בהתחלה לא היה לבוש, בגן עדן. אבל ברגע שהוא נכנס לעולם הזה, הוא כבר עם לבוש. אין לך בעולם שבט שאין לו ביגוד כלשהו. למשל, חוט מסביב לצוואר, אבל יש. כן? או צבעים על, על הלחי. כן? משהו שבו הוא מחליט שהוא צריך להוסיף על הטבע. כן? זאת עובדה. אז... כן, או כאלה צמידים מצחיקים עם כל מיני נוצות וזה היו לקרסוליים. יש כל מיני, נכון? אז זאת אומרת שהאדם מרגיש צורך להוסיף. זה מאוד משמעותי הדבר הזה. עכשיו, לאן אני חותר? זאת אומרת שהאדם תרם משלים את עצמו. לאן הוא צריך להגיע? אז לפי הנרמז בספר בראשית, מה?
צריך להגיע ליום השמיני.
ודאי שצריך להגיע ליום השמיני, אבל כדי להגיע ליום השמיני, מה הוא צריך לעשות? הוא צריך להיות קדוש. זאת אומרת, מה שכתוב, ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו, זה בעצם המשימה, זה תיאור המשימה של היום השביעי, והיא מתוארת כאן שוב בפסוק שלנו. דבר אל כל העדת בני ישראל, ואמרת עליהם, קדושים תהיו.
זאת האשמה שהוא צריך לעשות?
זאת המשימה. לכן, אם נצליח, וזאת השם, אינשאללה, נצליח, יבוא יום ויאמר בתורה, ייכתב בתורה, ויהיו קדושים. ויר אלוהים כי טוב, ויהי ערב, ויהי בוקר יום השביעי, ואז יתחיל היום השמיני. נכון? זה יהיה כתוב בתורה, בגלל שאפילו זה התחיל להיות כתוב בתורה. תסתכל, למדנו הרי בפרק ת', נכון? מה כן למדנו בפרק ת'? מה כתוב בפרק ת'? פסוק א'. ויהי ביום השמיני. זאת אומרת שהיום השמיני כן החל.
לא, זה לא
שהוא
החל.
הוא החל
במקדש הוא קיים.
הוא החל, זאת אומרת שהיום השמיני החל במקדש. זאת אומרת, במקדש כבר מצויה ההוויה של היום השמיני.
אז הלכנו אחורה. עם חורבן ומקדש, הלכנו אחורה.
אז אתה שואל, מה עם החורבן? אז שאלות האלה, אנחנו דנו בהן בהרחבה יתרה, כשלמדנו את פסוק א' של פרק ת'. דיברנו על משמעות החורבן, דיברנו מדוע המקדש צריך להיחרב וכו', ומה זה, ושבעצם יש פה איזה מין הקדמה של מציאות עתידית וכו'. דיברנו על זה. וגם כשלמדנו את ספר נצח ישראל, במהלך שנה שעברה, אני חושב, דיברנו על זה. טוב. כן.
הקדוש ברוך הוא היום בורא?
האם הקדוש ברוך הוא בורא? ודאי שלא.
לא? כתוב בערבית, בורא יומם ולילה.
כן, זה תיאור של מה שהוא עשה.
בבקשה?
מה שכתוב בערבית.
זה לא לאהבה, זה לא...
מה?
בורא זה לא עבר.
למשל, ודאי שזה לא עבר, אבל זה תיאור של מעשה שהיה בעבר. זה כמו שלמשל אתה אומר, השם הוא גואל ישראל. מתי הוא גואל? לא תמיד הוא גואל. אלא אתה מתייחס למאורעות שהיו ושעתידים להיות.
אז בסדר, דוגמה אחרת. בראתי יצר רע, בראתי תורה נגדו.
תבלין. תבלין, נו, אז מה? בראתי, נו, זה לא יותר טוב.
אז אתה זה המשכיות כאילו.
למה? הברה, בעבר, נכון?
זה נתון לכל אחד.
אבל המאמר שאתה מדבר עליו הוא מאמר שמדבר בלשון עבר, אז אני לא מבין בכלל מה הקושיה. בראתי. מה?
גם לעתיד.
למה? לא כתוב עברה.
זה נתון על כל אחד ואחד. יצא הרע, יש לו פתרון. כנס השאלה בית המדרש.
נכון, אז מה? אבל לא הבנתי את השאלה.
זה לא רק עבר.
ודאי שזה עבר. בראתי לו, הכנתי לך תורה כדי להילחם ביצר הרע. מתי הכנתי את זה? בבריאת העולם. כן, בבקשה. לא יעזור לכם. מה?
מה?
כן? רגע, עוד לא התייחסנו לזה. בעזרת השם, נתייחס. כן, בבקשה.
הרב, המחדש בתורה כל יום תמיד, מה הרב עושה עם המשפט, עם המשפט הזה שאומרים אותו כל
יום? מה אני עושה עם הפסוק, המחדש בתורה בכל יום תמיד מעשה בראשית. עיין, בשער ראשון של נפש החיים, משהו מסביר על זה. הלאה. אם כן, יש פה משימה של הקדושה, והמשימה הזאת היא המפגש, לפי זה, בין הנברא לבורא. ואני אסביר למה הכוונה. כל זמן שאין האדם קדוש, המפגש בינו לבין האלוהות הוא מפגש מסוכן. מסוכן להיפגש. איך תדע מה יקרה לך? אבל אם תהיה קדוש, תוכל להיפגש.
מה זה להיפגש?
להיפגש זה מעמד שמה שנקרא פנים אל פנים. צוות. לכן מה שאתה אומר, אשר קידשנו במצוותיו, ואז הוא ציוות אותנו אליו, וציוונו, אנחנו מחוברים. אפשר לדבר ביחד. כי בעולם הזה יש בדרך כלל חציצה, מסך, בועה, שמבדילה בין הנברא לבורא. מה שאתה רוצה. אתה רוצה לחבות? בבקשה. מותר לכבות, אבל אז תפתחו את החלונות בבקשה. לא סתם. כלומר, יש תנאי. מה? לא אכפת לי. כלומר, אם אתה רוצה לכבות את המזגן, אתה יכול, בתנאי שפותחים את החלונות. עושה רעש באינטרנט, לא אכפת לי. לחיות יותר חשוב. אלא אם כן אתם רוצים לסגור, אז תפתחו את המזגן. אני פה מציב תנאים קשים. עכשיו, בואו נחזור לנושא. איפה היינו?
צוות.
צוות, כן. בעולם הזה יש איזו בועה, איזו מין חציצה, שמבדילה בינינו לבין האלוהות. המחיצה הזאת היא מחיצת הטבע. אנחנו מתהלכים בעולם הזה, ואפשר לחיות חיים ארוכים וטובים, או כואבים, לא משנה, ולא לדעת שיש מי שברא את העולם. או גם לדעת את זה ולא לדעת אותו, לא להכיר אותו. אנחנו מתהלכים בעולם הזה כאתאיסטים. והאדם הטבעי איננו אמור לדעת שיש אלוהים. הוא אתאיסט. ולמה המחיצה הזאת קיימת? על מנת להציל את האדם מן המפגש. אבל אי אפשר להשאיר את האדם בגלות מן האלוהות לעול מעד. צריך להכשיר אותו למצב שבו הוא יוכל להיפגש עם האלוהות. לשם זה קיימת הקדושה, כדי להסיר את המסכים. מובן? בבקשה.
מה תכלית המפגש?
מה תכלית המפגש? שאלה יפה. יש איש עסקים שיש לו פגישה, ויש אוהבים שנפגשים. אנשי עסקים שנפגשים קבעו פגישה בשעה מסוימת, יש נושאים לפגישה, דנים בדברים, הולכים. כלומר, המטרה של הפגישה היא לא הפגישה עצמה, אלא הדברים שצריך לדון בהם, לקבל החלטות, להסכים הסכמות וללכת. בין אוהבים, הפגישה היא המטרה. אז על מה ידברו בפגישה? נמצא כבר על מה לדבר. נדון על עוד נושא ועל עוד נושא, לא בגלל שהנושאים הם החשובים, אלא בגלל שהמפגש הוא החשוב. זה כהבדל בין הטיול לבין ההליכה. שבטיול עצם ההליכה היא המטרה.
מה היא המטרה במפגש? מה שהיא המטרה?
המפגש
הוא המטרה.
זה הכיף, זה שעשוע.
שעשוע?
זה השעשוע, בדיוק. אבל מתי אדם משתעשע? בסוף האוכל, נכון? כלומר, יש אדם שהיה רעב. אז אכל סעודה. אחרי שהיה רעב, יש לו מקום לקצת יותר, אז הוא רוצה גם לסבוע, אז הוא אוכל עוד קצת. אחרי זה, יש דברים טעימים, אז הוא אוכל גם את הדברים הטעימים, אבל אז הוא יותר מסבע, הוא גם שמן. אחרי זה הוא גמר עם הדברים הטעימים, אז מה הוא עושה? הוא מוציא קלפים, שחמט, משחק. נכון? זה השעשוע. כלומר, זה כבר שנגמרו הצרכים, אז מתחיל השעשוע. מובן? אם תשים לב, זה המספרים. 6, 7, 8, 9. 6, זה כאשר אני בדרך להשיג, אני סס. כשאני כבר סביע, זה 7. אני כבר משמין, זה 8. אחר כך אני משתעשע, 9. בסדר? שעשוע
למי?
לנו? זה
השעשוע,
זה כבר לא משנה אם זה השעשוע שלך או שלא. כלומר, במדרגה של השעשוע אתה כבר לא שם לב מי נותן למי. כי המשחק הפך להיות העיקר. זה כמו שלמשל, בתפילה אתה אומר, תקע בשופר גדול. אז ממי אתה מצפה לתקוע? מהקדוש ברוך הוא. אתה אומר לו, תקע בשופר גדול. אבל בפסוק, בנביא, והיה ביום ההוא, יתקע בשופר גדול. אינך יודע מי התוקע. אומר רבי צדוק מלובלין, כי בשלב ההוא, ישראל וקודשה בריחו, אתה כבר לא יודע מי הוא מה. בסדר? אז יתקע, מי שיתקע. או כן עשה את המנורה. מי שעשה. לא יודעים מי עשה את המנורה. כן, בבקשה.
זה בשלב של התפתחות של כל אחד אפשר להגיע לשעשוע הזה, או שזה תכלית של כל הפרוגרס שלו?
האם כל אחד יכול להגיע לשעשוע? תראה, זה מדרגות מדרגות. ברור, שעשוע האמיתי הוא השעשוע של כל הבריאה כולה. כן, יש פה שאלה. ומה עם הגויים? הם אף פעם לא היו קדושים? מה הם? לא הבנים של הקדוש ברוך הוא? טוב, אני מתאר לעצמי שכשאמרת ומה עם הגויים, התכוונת מה עם הגויים, בעין. כתבת באלף, נשון שאלה. כן, אז עם כותבים בעין, זה דבר ראשון. גם לא מתאר למה שם תפסיק אחרי הסימן שאלה. זה מיותר לחלוטין, לא שמים פסיקה. לא, לא כועס על אף אחד, אני בא לחנך. כן, מישהו כתב אליי מייל, מאוד כאוס, מדוע אתה מתקן את הטעויות כתיב של האנשים? מדוע אתה מתקן את טעויות הכתיב של האנשים? כן, אז אני אומר, זה ועד רבה, זה יונציח החסד. חול זה צריך לדעת שאם האדם כותב לא נכון, אז גם מדרגת ההכרה שלו נשארת מעורפלת. כלומר, בכל תרבות שמכבדת את עצמה, משקיעים הרבה בלימוד השפה. אם לא משקיעים הרבה בלימוד השפה, אז אין תשתית תרבותית.
אבל גם אתה מבין את השאלה וגם הוא מבין את מה שהוא שאל.
לא מדויק. כי אני אומנם הבנתי מה שהוא רוצה, אבל הוא בעצמו לא חינך את עצמו לדייק. זה העניין. טוב, לא משנה. לענייננו. הגויים, ודאי שהם יהיו קדושים. הם היו קדושים ויהיו קדושים. אלא מה? במהלך ההיסטוריה הייתה נפילה. הייתה נפילה מתוארת בספר בראשית, דור הפלגה, דור המבול, סדום ועמורה, ולכן נבחרה האומה הישראלית כדי לרומם בחזרה את האנושות למדרגתה המקורית, בוודאי. כן? אבל בינתיים זה עובר דרך עם ישראל, ויש אצלנו מה שנקרא קדושת הכלל, ואצל אומות העולם קדושת הפרט. יש קדושה אצל הגויים, קדושת הפרט. קדושה לאומית בינתיים אין, כנראה שעתידה להיות. האם התשע הוא הברכה על המוגמר? כן, זה ממש כך. זאת אומרת, בסעודות, במקדם, מה היו עושים? אנשים היו אוכלים, בסוף הסעודה היו מביאים מוגמר. מה זה מוגמר?
קילוח.
מה?
קילוח.
לא.
לא, מוגמר זה בסמים.
זה בסמים. כן. גומרי בארמית זה גחלים. היו לוקחים עשבים שנותנים ריח טוב, והיו שורפים אותם על גבי הגחלים. זה נקרא מוגמר. ואז היו מברכים על המוגמר, זאת אומרת, כשהיו מביאים, זה המשמעות של הדבר. כן, בורים אליהם סמים. אז זה נקרא תשע. כן, בהחלט, ההבחנה הזאת נכונה. כן.
הרב הסביר מה בין הקדושה לטבע?
בין הקדושה לבין הטבע?
מה זה קדושה בעצם?
אני עוד לא הסברתי מה זה קדושה. אני אמרתי רק שבמצב של הקדושה, יש מפגש פנים אל פנים בין הבורא לנברא. כלומר, האפשרות של פגישה בלתי אמצעית בין הנברא לבורא, זה מצב הקדושה. מהו התוכן של המפגש הזה? אני עוד לא הסברתי. כן.
הרב הסביר את ההבדל בין אוהבים לפגישה, ויש עסקים. אני מכיר הרבה אנשים שהיו רוצים להתפגש עם גיא דמק.
אתה צודק.
העיקר שיראה אותי.
הגרפת להתפגש? טוב, אז אם זה ככה, זה לא פגישת עסקים.
לא, אבל אחרי זה, אגב זה. קודם כל, נכנסתי אליו.
השאלה היא, מה רוצים? יש אנשים ש... עושים אהבה בשביל האינטרס, ויש אנשים שיש אינטרס כדי להגיע לאהבה. זו השאלה. השאלה, מה מוביל את מה בסופו של דבר? אז אם כן, קדושים תהיו. ואז נשאלת השאלה, מה עם הברכה? השאלה שלך משיעור שעבר. למה לא נאמר ברוכים תהיו? הרי כתוב, ויברך אלוהים את יום השני, ויקדש אותו. הנה, יש פה שאלה יפה. מהי קדושה? זה בדיוק מה שאני רוצה להגיע אליו. כן? זאת השאלה שאני התחלתי לשאול כבר שבוע בשיעור הקודם, וגם היום. ורק הייתי צריך לתת מספר הקדמות כדי שנגיע להגדרה של הקדושה. כן, אבל, ויברך אלוהים את יום השני ויקדש אותו. מה ההבדל בין ברכה לבין קדושה?
הבדלה. קדושה זה הבדלה.
אתה אומר שקדושה זה הבדלה. זאת מנהים לך? אני עוד לא יודע. אני עוד לא יודע. אני לא בטוח בכלל. אני עוד לא יודע. אתה יודע דברים שאני לא יודע. אני מנסה ללמוד את הפסוקים. מה?
רש"י כותב, קדושים תהיו.
אני עוד לא קראתי את רש"י. אני לא יודע מה כתוב ברש"י. כשאני אקרא את רש"י, אני יודע מה כתוב שם. אני לא מראה, אתה רוצה לענות? אתה רוצה לענות? כי זה אתה השלישי שמנסה לענות.
לא, אני מנסה להצדיק.
לא, לא, אל תנסה להצדיק אותו. אני מנסה לתת את השיעור שלי. כן. עכשיו, אם כן, וזה לא פשוט, כל פעם שאתם מפסיקים אותי, אני חסר לזכר איפה היית. מה יהיה הקדושה? מה? לא, זה לא הנושא היה. בין הברכה לקדושה, זהו. ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו. חז"ל אמרו שהדברים האלה נאמרים גם על יום השבת. ברכו במן וקדשו במן. ברכו במן שהייתה כמות כפולה של מן ביום השישי. זאת אומרת שהברכה היא התוספת החומרית. כשיש תוספת חומרית, יש ברכה. למשל, מה כתוב? יברכה השם וישמרך. מה אומר רש"י? מה זה יברכך? ירבו נכסיך. הרבה כסף. לך הרבה שפע, זה נקרא ברכה. קידשו במן, שלא ירד מן ביום השבת. אז זה הגדרה דרך השלילה. לא ירד, זה הקדושה. אז אני עוד לא יודע מה זה הקדושה, כי זה רק דרך השלילה. אבל דבר אחד ברור, שברכה וקדושה הם אנטיתטיים. נכון? כלומר, איפה שיש ברכה אין קדושה, איפה שיש קדושה אין ברכה. אפשר להגיד רחוק קרוב. אבל דבר אחד מעניין, הברכה מאיפה היא באה? מהטבע. יברכך השם באשמך, ובכל משלח ידיך אשר תעשה. כלומר, הקדוש הוא שולח את הברכה דרך המערכות הטבעיות. אז אני זורע חיטה, יש לי יבול ענק, זה ברכה. בסדר? אז יוצא לפי זה שאנחנו רחוקים עדיין ממדרגת הקדושה בברכה. בעצם הברכה מצויה בעולם הטבעי, גם אצל האדם, גם אצל החתולים, וגם אצל הג'ירפות. נכון? כלומר, גם אצל הג'ירפות יש ברכה, ולפעמים אין ברכה.
מה זה ברכה בעצם זה שיש להם מה לאכול?
למשל, כי הרי מה מעניין את הג'ירפה? שיהיה לה מה לאכול. אז אצלה הברכה זה ריבוי אוכל, כן.
יודעים שהקדוש ברוך הוא עד אברהם אבינו, הוא בירך.
נכון.
משלם מסוים הוא אמר לאברהם אבינו,
אתה עכשיו... אתה. נכון.
אז מה היה עדיף? שהקדוש ברוך הוא?
אני לא בטוח. אתה אומר ככה.
עדיף עד מהקדוש ברוך הוא מאשר בסדר.
אני חוזר על שאלתך. אתה אומר, עד אברהם אבינו הקדוש ברוך הוא היה מברך, מכאן ואילך נתן לאברהם את הברכה. אתה אומר, היה עדיף, לכאורה, השלב הקודם, שהקדוש ברוך הוא המברך ולא האדם. שאלה זו כבר שאל טרונוס רופוס הרשע את רבי עקיבא, אמר לו, מה עשה מי עדיף? מה עשה בשר ודם או מה עשה של הקדוש ברוך הוא? אמר לו רבי עקיבא, מה עשה של בשר ודם עדיפים? ואז הוא מביא שם, שחותכים את חבל הטבור, הקדוש ברוך הוא עשה אותנו עם חבל הטבור, צריך לחתוך אותו. הקדוש ברוך הוא עשה אותנו עם אורלה, צריך לחתוך אותה. נתן לנו חיטה, אי אפשר לעשות מזה לחמניה עד שלא טוחנים. זאת אומרת, מעשה בשר ודם עדיף. זה בדיוק העניין. אשר ברא אלוהים לעשות, ההצלחה של הבריאה זה כאשר יש השלמה של הבריאה על ידי שותפות של הנברא. אשר ברא אלוהים לעשות. זה בדיוק החידוש. עמדה פסיבית שאומרת, אני לא עושה כלום, מחכה שריבונו של עולם יביא את הכל. זאת עמדה שמנוגדת לרעיון של הבריאה.
אבל יש תפיסה כזאת.
יש תפיסה כזאת אצל המוסלמים. זה נכון, אתה צודק. האסלאם באמת סובר בכיוון הזה. שעדיף לאדם שלא ליזום. אבל מעניין, כתוב בתורה, ונתתי עשב בשדך לבהמתך, ואכלת, לא, סליחה, נתתי מטר ארצכם בעיתו, יורה ומלקוש, ואספת לגניך. שואלת הגמרא, למה צריך לכתוב ואספת לגניך? אם הקדוש ברוך הוא הוריד גשם בזמן, והחיטה גדלה, אז ברור שאני אסוף את הדגן. אלא מה? הגמר אומר, זה בא לשלול את העמדה שאתה הבאת. המחשבה שהקדוש ברוך הוא יוריד את הגשם, יגדל את החיטה, ויעשה לחמניות, ויביא לי את זה לכולל.
הרב, זה דעה של רשב"י.
אז הגמר אומרת, תלמוד לומר, ועשת לגניך. ענג בהם מנהג דרך ארץ.
בסדר, אבל נקשה על הרב, כמו שאומר רשב"י. הרבה עשו בידה ולא הצליחו, ועשו ככה.
אין הלכה כרשב"י.
בבקשה, אני יודע שאין הלכה, אבל יש דעה, אמרתי. מחילה, אני אמרתי, יש דעה.
אבל...
והרב...
לא, 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 רגע, רגע, רגע. צריך להבין את רשב"י. הרי החתם סופר שואל, איך יכול להיות שרשב"י יגיד דבר כזה? הרי וכי רשב"י לא יודע שיש מצוות יישוב ארץ ישראל? איך רשב"י העלה על דעתו שהקדוש ברוך הוא רוצה שנחיה? למה הוא נותן לנו ארץ? למה הוא נותן לנו מדינה? אלא אומר החתם סופר, ברור שרשב"י לא אמר דבריו אלא בחוץ לארץ בלבד. שבחוץ לארץ, באמת העולם הזה לא חשוב. כמה שתוכל יותר לברוח מעבודה יותר טוב? בארץ ישראל? עד רבה. כך אומר החתם סופר.
איפה זה החתם סופר הזה?
בלולב הגזול. מה?
אני
הבנתי
נכון שבתשובה לשאלה של ברכה זה באמת בסיס.
כן, אני עוד לא הסברתי למה לא כתוב ברוכים תהיו. עוד מעט, עוד מעט. שלום כבוד הרב, יש רעש נורא של ילדים צועקים וקשה לשמוע את כבוד הרב. האם הרב בבקשה יכול לסגור את החלון ולהדליק מזגן? סליחה מכבוד הרב. אכן? בקשתך נתמלה בטרם קראת כבר נענית שנאמר והיה טרם יקראו ואני אענה עוד מדברים ואני אשמע. כן, יש פה עוד שאלה. אם אפשר לסגור את החלונות, הרעש של הילדים מהגן מפריע, תודה. אחר, כן, כן. בקשתך נענתה עוד בטרם הופיע על צג המחשב, שנאמר, והיה טרם יקראו ואני העיניים, עוד הם מדברים ואני אשמע.
אני צריך לבקש על הגאולה.
טוב. אז איפה היינו? כן, אז לגבי הברכה והקדושה. יוצא לפי זה, שהברכה זה נתון טבעי, שכיוון שהוא מצוי גם אצל החתולים ואצל הג'ירפות, וגם אצל האדם, אגב, אני מביא חתול וג'ירפה, כדי לכלול בזה בהמה, חיית טמאה וחיית טהורה, כן? ברור. החתול זה חיית טמאה. עכשיו, אבל זה רק דוגמאות, כן? אפשר להביא עוד אלף דוגמאות. אז הברכה היא איננה שייכת למשימה של העולם, זה התפקוד של העולם. לכן הקדושה היא המטרה. עכשיו, מכאן אני לומד דבר חשוב. אני לא יכול להסתמך על הקדושה כדי להגיע לברכה. כלומר, אי אפשר לבנות על דברים של קדושה כדי לקנות את כל מה שדרך ארץ מקנה. דרך ארץ קדמה לתורה. כלומר, אתה לא תקבל פרנסה מהתורה, לא תקבל מידות טובות מהתורה, לא תקבל מדע מהתורה. כל זה לפני כן, שייך לברכה. התורה באה בשביל מטרה אחרת, והיא הקדושה. רגע. הרב קוק מסביר על המאמר, אין הברכה שורה אלא על הדבר הסמוי מן העין, שזה נובע מכך שכאשר הדברים סמויים, הטבע לא חייב לחול. ולכן באה הברכה. אז הברכה לא באה, לא רק באה מן. תרים את השאלה. אתה באינטרנט שמה. תרים את השאלה. אני לא רואה את סוף השאלה שלו. נו, תרים כבר. כן, ולכן. אז הברכה לא רק באה מן הטבע. יפה. כן, נכון, אתה צודק. רק שהברכה חלה דרך הטבע. זאת אומרת, זה ברור. אין הברכה שורה אלא דבר סמוי מן העין. ריבונו של עולם מתערב. אבל יש צינורות פעולה של הקדוש ברוך הוא. יש צינור פעולה של ברכה, יש צינור פעולה של קדושה. צינור הברכה של הטבע, הוא פועל דרך הטבע. הברכה זה פועל דרך הטבע, ברור. כן.
הרב אמר שמידות...
כן, לפי זה אני רוצה להסביר. שוב, אנשים לפעמים חושבים, הרבה פעמים שומשו על דברים כאלה, תשמע, אני חזרתי בשאלה. למה חזרתי בשאלה? אני גיליתי שאפשר להיות אדם מוסרי ולא דתי. וגם גויים ראיתי, מוסריים. וראיתי שיש הרבה חוכמה בעולם, והרבה דברים טובים בעולם, וזה לא מהתורה. מאיפה נובעת הטעות הזאת? מן המחשבה שהתורה זה התפקיד שלה לתת את כל הדברים האלה. אם אי אפשר היה להיות מוסרי בלי התורה, אז התורה הייתה צריכה לנתן לגויים, כי הרי אנחנו מצפים מהגויים להיות מוסריים. ואילו, אסור ללמד תורה לגויים. אז אם כך, הדבר הזה מוכיח כאלף עדים שכל המדרגות הראשונות לא מהתורה באות. אלא אם אדם כבר יצא ידי חובת הדרך ארץ במובן הרחב של המילה, שזה כולל גם את המידות הטובות, אז הוא רשאי להגיע למשימה הנוספת שהיא משימת הקדושה. אבל משימת הקדושה איננו דבר שאני מתעורר אליו מכוח הטבע, כי מבחינת הטבע אני יכול להיות שבע מטבע. אני לא זקוק לקדושה כדי להיות שלם מבחינת הטבע. מובן? ואז אני בקדושה מגיע לי משימה חדשה. אני נפגש עם הבורא. כן.
כלומר מידות, אתה לא צריך את התורה בשביל מידות.
נכון. לא צריך תורה בשביל מידות. כן. יפה. כן.
כלומר, אין קשר בין מידות לתורה?
אני לא אמרתי את זה. לא אמרתי שאין קשר בין מידות לתורה.
כלומר, זה מדרגה?
יש קשר, אבל הקשר זה לא זהות. כן? זה לא זהות. זה לא המטרה גם של התורה. כן? התורה לא ניתנה כדי לעשות אותך בן אדם טוב. אם אתה לא בן אדם טוב, אז אל תלמד תורה. קודם כל תהיה בן אדם טוב, אחרי זה תלמד תורה. זה הלכה מפורשת בשולחן ערוך, נכון? שאין מכניסים תלמיד שאינו הגון לבית המדרש. מה, תגיד, אולי בית המדרש יעשה אותו הגון? לא, ההפך. אם לא זכה, נעשה צם המוות. אז עדיף שלא ילמד תורה.
אם אין תורה, אין דרך ארץ, אם אין דרך ארץ, אין תורה,
לא? אם אין דרך ארץ, אין תורה, אתה צודק. זאת אומרת, זה מוכיח שצריך דרך ארץ קודם.
דרך ארץ
קדמה
לתורה?
דרך ארץ קדמה לתורה.
מה התפקיד של התורה?
אז התפקיד של התורה לפי זה הוא הקדושה. עכשיו, אנחנו עוד לא הסברנו בדיוק מהי הקדושה. הסברנו, בכל זאת, התקדמנו די הרבה. למדנו מזה, פחות. קדושים תהיו כי קדוש אני. מעצם הגדרת המוטיבציה של הקדושה בתור כי קדוש אני, אני לומד שבקדושה אני נפגש. שזה כשלעצמו כבר חשוב ביותר. הייתי אומר, אולי אפילו זה 80% מהגדרת הקדושה. המפגש בין האדם לבין הבורא. השאלה, מה הדבר הזה מחייב? אז יש טעות מצויה, בגלל שאנשים קוראים רש"י לחצאים. אנשים לא קוראים רש"י בשלמות. אז הם חושבים שלהיות קדוש, פירוש הדבר להיות פרוש. מאיפה הם לקחו את הטעות הזאת, הנוראה?
פירושים
מהאריות. מה?
פירושים מהאריות.
בואו נבדוק את דברי רש"י. קדושים תהיו. אני מזמין את כל הקהל הקדוש להתבונן בדברי רש"י הקדוש. קדושים תהיו, הבו פירושים מן העריות ומן העבירה, שכל מקום שאתה מוצא גדר ערבה, אתה מוצא קדושה. איש הזונה וחללה לא ייקחו, אני השם מקדישכם. ולא יחלל זרעו, אני השם מקדישו. קדושים יהיו, איש הזונה וחללה לא ייקחו. עכשיו, אז מה רוצה רש"י לומר? עכשיו, איפה רש"י ראה? בפסוק שלנו, שקדושים פירושו פרוש מן העבירה ומן העריות. כתוב? אז זה הפסוקים הקודמים. זאת אומרת, לא, בפסוק הזה. אני שואל, איפה בפסוק הזה כתוב שקדושים זה פרושים מן העריות?
סמיכות לפרשת קודם.
רגע, לא, 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 רק תקשיב. אני עכשיו מנסה להסביר לו משהו. כן? רש"י אמר, קדושים תהיו, פירושים תהיו, ושאלתי אותך, איפה בפסוק הזה זה כתוב? הבאת לי, אל תטור. אני לא יודע, אין פסוק כזה, אל תטור, אבל גם אם היה, הוא לא בפרשה הזאת. אבל זה בכלל לא בספר ויקרא. זה בספר במדבר. ושם כתוב, ולא תטור. בסדר? אבל שאלתי אותך, איפה זה כתוב בפסוק הזה? בפסוק הזה לא כתוב. נכון, אתה מסכים איתי? כן או לא? שבפסוק הזה לא כתוב ולא תטור? לא כתוב. יפה, תודה. אז אם כך, אנחנו לא יכולים לומר שפה, מהפסוק הזה, רש"י למד את זה. יש פה שאלה. הגויים כן קיבלו את שבע המצוות בני נוח, מה שמוכיח שגם הגויים קיבלו מוסר מהתורה. לא נכון. פשוט לא קראת את הגמרא במסכת בבא קמא דף ל"ח עמוד א', שהקדוש ברוך הוא התיר שבע המצוות לבני נוח. ואז הגמרא שואלת, מה זאת אומרת התיר להם? מה, מותר להם? לעבור עבירות? אתה אומר, לא, אינם מקבלים שכר כעושה מצווה. אז מקבלים שכר בתור מה? בתור מי שאינו עושה מצווה. מכאן שאצל אומות העולם, ההתנהגות המוסרית לא נובעת מהמצווה, כי היא מההתנהגות המוסרית, מהכרה המוסרית.
מה זה
התיר? בדיוק שאלתי את זה, ועניתי את התשובה של הגמרא.
לא, זו תשובה שלא אומרת.
לא, הכוונה שהם הפסיקו לקיים את זה כמצווה, אלא הם מקיימים את זה כמוסר. והייתי רוצה לדעת גם מאיפה קונפוציוס שמע על שבע מצוות בני נוח. מאיפה אריסטו באתיקה אל ניקומקוס שמע על שבע מצוות בני נוח. שאומרים, הגויים קיבלו שבע מצוות בני נוח. צריך לדעת מה היסוד ההיסטורי מאחורי האמירה הזאת. טוב.
מה תכלית שבע המצוות
אצלם?
לא מוסר?
לא. עכשיו, בואו נתקדם עוד קצת. הייתי באמצע להסביר. הייתי באמצע להסביר משהו, לפני שהיא באה השאלה. מה זה היה?
רש"י.
רש"י, כן, רש"י. כן. אז פירושים תהיו מן העריות. איפה רש"י כן ראה את זה? בפרשה הקודמת. כלומר, מה שרש"י בעצם אומר, אם קיימת את מה שכתוב בפרשת החרמות, דהיינו להיות פירושים מן העריות ומן העבירה, אז אתה תגיע לקדושה. כלומר, כל מקום שאתה מוצא גדר ערווה, שם אתה מוצא קדושה. מכאן ההוכחה שקדושה איננה גדר ערווה. בסדר? אלא זה משהו שבא אחר כך. אם אדם גדור מן הערווה, אז הוא יכול להתחיל את משימת הקדושה. אני יוצא לפי זה שרש"י לא הגדיר עדיין מהי הקדושה. רש"י רק אמר לנו מה הקשר בין הפרשיות. היה פרוש, כדי שתגיע לקדושה. מהי הקדושה? אני עוד לא יודע. כן, בבקשה.
לומדים את זה גם על הפסוק שלנו עצמו.
על הריות ועל הכל. איפה זה כתוב בפסוק עצמו?
כי קדוש אני אשם אתכם. למה הראשי הביא? אז רב החלל על השם מקדישכם. הרי אני קדוש ואני מקדש אתכם.
נו.
כי אני השם מקדשו, אני קדוש.
נו, אז מה?
אני מקדש אתכם.
נו.
זאת אומרת שכמו שאני, כבכל הקדוש ברוך הוא אומר, אני קדוש, אני פרוש, אני...
איפה ראית שאני קדוש פירוש הדבר, אני פרוש? זה לא כתוב. אתה ממציא את דברים שלא כתובים.
לא, 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 לא. הוא שאומר, קדוש אני השם אליכם, ואני קדוש ואני מקדש אתכם. במה? על ידי הראיות ועל זה.
אבל
איפה זה... שאני לא עושה דברים...
אבל איפה אתה רואה שרש"י דייק...
כן. אני אשים משפט. כמו שאני אומר, אני קדוש, ואני מקדש אתכם, על ידי מה? על ידי שתהיו פרושים מן הראיות. ופה יש בחור מצווה אותנו, קדושים תהיו.
איפה זה כתוב בפסוק הזה שצריך להיות פרוש מן האריות?
אתה לומד מזה.
איפה זה כתוב? לא, לא, מה יש לי ללמוד מזה? אלמלא, לא, אני לא מבין. הפסוק הזה, אם היה מופיע לך בלי כל הקשר, לא לפני ולא אחרי, מאיפה היית רואה שהמילה קדושים משמעותה פרוש מן האריות?
נכון, שבלי הסמיכות פרוש...
אז זהו, זה מה שאני אומר. אז אתה אומר מה שאני אמרתי. שרש"י לא למד... אז אתה בעצם מסכים איתי.
לא, מסכים, עדיין, אני לא מקבל.
יפה.
אני רק מוסיף עוד קצת. אתה יכול
לראות
מזה שזה קדוש.
בסדר. זאת אומרת, שהקדושה איננה הפרישות מן האריות. אז מה היא כן? ברור? זה פה מה שלא ברור. יש ביטוי בגמרא, קדוש לעולם קיים. מה זאת אומרת קדוש לעולם קיים? משמע שזה יש תקיפות של חיים. איפה שהחיים... בכל מילות תוקפם, שמה יש קדושה. הרי מה משמעות קדוש אני? אמרו הפילוסופים שמה שמאפיין, אם אפשר להגיד כך, את הקדוש ברוך הוא, זה שהוא מוכרח המציאות. הוא המציאות, האובייקטיבית. אז גם אתם תהיו בעלי מציאות. ההפך ממה שמתקבל מהרושם של פרושים תהיו. אלא מה המשמעות של הדבר? אם האדם רוצה להיפגש עם תוכן של חיים ברמה גבוהה, עליו לוותר על תכנים נמוכים. משל, למה הדבר דומה? לאדם שרוצה להיות חזק בגופו. אז מה הוא צריך לעשות? התאמנות. אומרים, שמה, אתה חלש, לך לחדר כושר. הוא אומר, בסדר. חוזר מחדר כושר, על הפנים, גמור לגמרי. שרירים דפוסים, הכל. הוא אומר, זה הבריאות שאמרתם. אוקיי. כי אתה עדיין בשלב שדווקא מדרגת החיים הנמוכה שלך מעכבת את מדרגת החיים היותר גדולה. לכן יש מלחמה בתוכך. כשתבריא, אז אתה תראה, כלומר כשאתה תתמיד, תראה שאתה תהיה יותר חזק ממה שהיית. אבל במעבר יש איזה ויתור. ויתור על תענוגות החיים, על העצלות וכדומה. זאת אומרת, אותו דבר. אתה רוצה להגיע למדרגת חיים גבוהה, תוותר על מדרגת חיים נמוכה של העריות. אבל המטרה היא בסוף, שאתה תהיה קדוש. כשתהיה קדוש, אז גם כל כוחות החיים שלך יצאו אל הפועל בצורתם היותר חזקה ועם מעלות יותר עליונות ממה שהכרת בעריות. ברור? כן.
אפשר להוציא עריות לפועל בצורת
ברור. למשל, אצל יצחק אבינו נאמר, יצחק אבינו היה אדם קדוש, נכון? והנה יצחק מצחק את רבקה אשתו. כן? מה זה מצחק? רש"י אומר, שימשו. נכון?
אשתו,
לא משנה, זה בדיוק העניין. מה שהוא השיג כביכול בערווה הזאת, זה לא ערווה, זה אשתו, כן? בעצם זה כלל את כל מדרגות החיים שמבקשי העריות מחפשים. וזה אצלו היה בצורה נעלה וקדושה. רווק לא יכול להיות קדוש. לא יכול להיות קדוש, כן? לא, זה דבר חשוב, כי אצל הנוצרים למשל הם חושבים שהרווקות היא תנאי לקדושה. כן? ואצלנו זה בדיוק הפוך. כן? כי צריך שלמות כוחות החיים.
צריך להדחיק את הכוח הזה של העריות בזמן שאתה
רווק. ודאי. זאת אומרת, זה מלחמה. זה מתחיל במלחמות. פרושים תהיו מן העבירה. מן העבירה, כתוב, נכון? צריך להיות פרושים מן העבירה, ואז מתוך כך, אתה תגיע גם לקדושה.
תינוקות של בית רבן.
נו, מה יש בתינוקות של בית רבן?
התפילה שלהם והזה שלהם.
לא זמח. אבל אין שם קדושה.
יש להם קדושה?
לא, יש שם טהרה, יש שם קדושה. זה לא אותו דבר. טוב, עד כאן להיום.